בעזרת השם אנחנו היום התאספנו כדי להבין קצת יותר בסייעתא דשמיא את הצורך לציין את הימים האלה של ימי בין המצרים שמתחילים בי"ז בתמוז ומסתיימים בתשעה באב, שלושה שבועות של מיצרים כפי שכינו אותם חז"ל, וכנראה שהיסוד לדבריהם הוא בעצם המשבר שתוקף את עם ישראל במשך התקופה הזאת, כן, לכל אורך ההיסטוריה, גם אם הדברים הופיעו בצורתם הפלילית, אנחנו כמובן מאמינים ויודעים שהצורך שלהם היה פלילי. רק עצם העובדה שלא יכולנו מכל מיני בחינות להכין את החיובי הזה, אז אותו חיובי הופיע בצורתו השלילית בעולם. תמיד זה קורה בצורה כזאת, להזכיר את עניין המבול, שהיה בעצם יוזמה אלוהית לתת את התורה לאותו דור, וכשהתורה לא מגיעה בצורתה החיובית, אז היא הופכת להיות מים זדונים. כגודל התוכנית המקורית, כך גודל המשבר כשהתוכנית לא מתבצעת. כמובן שהנושא העיקרי הוא השנאה, ולא אנחנו. כמובן שהשנאה היא בעצם הפן הגלוי של בורא עולם, הפן שמתגלה בעולמנו, הפן שקשור לעולמנו, וככל שהוא גלול יותר, החיים בעולם הזה טובים יותר, וככל שהוא גנוז יותר, מחוסה יותר, אז החיים בעולמנו קשים יותר. יותר גילוי מבחינה, יותר שמחה, יותר בריאות, יותר שפע, יותר ברכה, יותר עונג, פחות גילוי מבחינה, פחות כל אלה, חס ושלום. צער התחינה הוא ביטוי לכאב העולמי הנובע מעיכוב הופעת שם השם. לא רק ישראל כואבים, לא רק עם ישראל כואב, העולם כולו כואב בגלל שההופעה לא נעשית, בגלל שהופעת השם מתעכבת מלהופיע. אז יש צער בעצם כפול, גם הצער של השמיים, גם הצער של הארץ. אבל בכל זאת צריך להדגיש שתמיד צער השמיים גדול יותר מצערה של הארץ. צערו של הזכר גדול יותר מצערה של הנקבה. כשהזכר אינו יכול להשפיע, הוא סובל יותר מאשר הנקבה שלא מקבלת. במילים אחרות, קשה יותר למי שתכונתו היסודית להשפיע שלא להשפיע, מאשר להיות בחיסרון של קבלה. הדברים ידועים, אני לא רוצה עכשיו לפתח את הרעיון, אבל הוא ידוע. הכאב יותר גדול לפרה שלא יכולה להניק מאשר לעגל שלא יכול לנות. ולכן הכאב הזה הוא עולמי, המשבר הזה הוא עולמי, העולם, האנושות כולה נמצאת בייאוש, במערבולת שלא מאפשרת לאנושות לראות את המחר, וכל זה נובע מאותו עיכוב של הופעת שם השם. כתבתי בכוונה הופעת שם השם ולא השם. הופעת השם זה דרך שמו. כלומר, מה שאנחנו מכנים בשם שכינה, מלכות וכל השמות הנרדפים לאותו גילוי. ככל שהפנמת העניין גדולה יותר, ההתחנה בין מה למה? שם אשר ולא אשר. השם לא מופיע אלא דרך שמו. אז לכן זה הופעת שם אשר ולא הופעת השם. גם, תמיד, הופיע השם, מה שמתגלה זה השם, השם ה-C-M, ולא השם ה-C-T. יש הבדל בין שם השם לבין השם, בסדר? כלומר, תמיד זה החלק התחתון הנקרא שם שמופיע ולא היסוד עצמו. גם אם הוא בעצם מופיע, הוא מופיע דרך שמו. אז כדי כך שהוא ושמו אחד, אבל זה שתי מדרגות. אנחנו לא עושים את ההבדל ביניהם, אבל הוא קיים. הגילוי מופיע רק דרך החלק התחתון. כן, גם אצלנו, להבדיל, יש חלק עליון שהוא הפנימיות, וחלק תחתון שהוא בעצם המידות. החבר שלי לא מקבל ממני אלא את החלק שנקרא המידות. התוכן הפנימי שלי כן נשאר יחסית אצלי. וגם כשאני מעביר שיעור, אני מלביש את זה בשמות. לכן זה יורד מהווליום המקורי. כל גילוי זה שם, נכון, גם הבריאה זה שם, כלומר הכל נקבה, שם זה נקבה. אנחנו מתפללים לגלות אותו דרך שמו. אז תמיד אנחנו מתחילים במלכות, נכון? אנחנו לא מתייחסים ישירות לקדוש ברוך הוא, אדני, שפתי תפתח, מה זה שם אדנות? זה המלכות, זה הנקבה. אני לא מתייחס לזכר במרכאות, אני לא מתייחס לעצם, לעצמות. אני תמיד מתייחס לעצמות, אבל אסור לי להתייחס ישירות לעצמות הזאת. לסימן, כן, כן. בסדר? שמי, השם שלי יואל, זה הגילול של מי שאני בשמי. בסדר? לכן אני לא נוהג לקרוא בשמי, כי אני לא צריך. זה רק בשביל האחרים. בסדר? זה תיאורים, כן, של מי שמנהיג. אבל ההנהגה היא תמיד דרך המלכות. זה מה שאנחנו מייחדים בראש השנה. זה בסדר גמור, ככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות. כלומר, האישה היא זו שמגלה את האישה. בענייננו, כנסת ישראל, היא מגלה את הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כן, מהווים את השם סימן שמגלה את העצמו. כלומר, כשמסתכלים על עם ישראל, מסתכלים על שם השם. בסדר? לכן השם, סימן, צריך להיות יפה. צריך להיות מכובד. צריך להיות מקושר. אישה יפה. למה? אין אישה אלא ליופי. בשביל מה? בגלל שהיא מגלה מדרגה אחרת פנימית. וכיוון שבעולמנו אנחנו מתייחסים לפן החיצוני של המציאות, שראיתי אותך בפעם הראשונה, ראיתי את החיצוניות שלך, ולאט לאט ביליתי את התוכן. אז אנחנו בעולמנו, בעולם חיצוני, קשורים לשם, ברוך שם כבוד מלכותו, בעולם ועד. עד שלעתיד לבוא, השם יהיה כל כך מגלה בצורה נכונה את העצם, ביום ההוא יהיה הוא אחד ושמו אחד. כן? הכל יהיה באחדות אחת כוללת. לא יראו את ההבדל, לא יהיה פער בין העצמות לבין הגילות. אין מדרגה עליונה מאוד. תוכו כברור. זה עולם הבא, אני חוזר למונחים, עולם הבא בעולם הזה. כן? בסדר? צער השכינה, אז אני חוזר, הוא ביטוי לכאב העולמי הנובע מעיכוב הופעת שם השם. ככל שהפנמת העניין גדולה יותר, כלומר, ככל שלומדים יותר, ככל שיודעים יותר מה חסר, כלומר, ככל שהפער אצלנו, בגלל הלימוד, בזכות הלימוד גדול יותר, כך גדל הכאב של האדם. אז אנחנו בעזרת השם לאט לאט מנסים גם כן להביא את זה. בסדר? זאת אומרת שהפנמת הרעיון מכאיבה יותר. מרבה דעת, מרבה מכאוב. זאת אומרת שכשאני לומד יותר על מה אני מפספס בעצם, כששם השם לא מופיע בעולם, כואב יותר. מי שלא מתעניין בזה ולא יודע ולא לומד, אז לא חסר לו הרבה, כי הוא לא מודע למה שחסר לו בכלל. הוא לא מודע לעולם האידיאלי כפי שצריך להיות באמת. אז הוא חי במה שיש, במסלול. ואנחנו, כיהודים אידיאליסטים, חיים בעולם של רצוי, ולא רק בעולם של מסלול. כמובן שאנחנו בעולם המסלול, אבל תמיד עם שאיפה לעולם גדול יותר, רחב יותר, משפיע יותר, אלוהי יותר וכו'. כל מצווה מגלה, כל מצווה זה אמונה, כל מצוותיך אמונה. אין דבר כזה מצווה פרטית, המצווה היא כללית, רק היא עוברת ברגע שהוא עושה אותה דרך הפריזמה שלו. אבל המצווה עצמה היא כללית. היא לא עוברת ככלל, היא כללית, אבל היא זורמת בפרטיות שלך ברגע שאת מקיימת אותה. כלומר, את מגלה חלק מהמצווה הגדולה הזו של האומה. כן, כמו גוף שיש לו הרבה איברים. כל איבר מגלה חלק מאותה הרמוניה של המציאות שלי. האוזן עושה את הפקידה בשקט, הפה עושה את התפקיד שלו בשקט, אבל כולם עובדים בשביל המצווה הכללית, שהיא להחיות את מציאותי. בסדר? וכל אחד מהאיברים שלי פועל לצורך הכלל. כלומר, אין לו מצווה פרטית, אבל הכלל עובר ברגע הזה דרך הפריזמה שלו המיוחדת. אבל הוא פועל למען הכלל, לא למען עצמו. אין שום אוזן לא פועלת למען עצמה. היא מכבדת את עצמה בתוך הכיסוף שלה לשאר האיברים. ולעולם היא לא נכנסת בתחומו של חברו. והיא חיה בזכות הכלל, ולא היא מחיה את הכלל, אלא הכלל מחיה אותה. בסדר? כלומר הנשמה. זה טוב לברר את הדברים, אתם מוזמנים לשאול כל הזמן, כי זה, אני מבין את הקושי, כי זה פשוט עימון תפיסה גדול מאוד. אבל זה הכרחי. אם לא, אז אני אשאר תולעים בלימוד חד ושלום בלימוד התורה. אתה יודע כמה אני עושה מאמץ כדי לנצח את מה שאני אומר? אז אני מבין אותך. אני מבין אותך טוב. כל מילה אני שוקל אותה ישר והפוך עד שהיא יוצאת מהפה. המשנה בתענית, פרק ד' משנה ו' מלמדת. חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. כמובן, המשנה לא אומרת שזה אירע באותה שנה. כלומר, לאורך ההיסטוריה, חכמים בחרו מכל מה שקרה, קרו יותר דברים מזה, אבל הם בחרו להדגיש ולהבליט כאן רק חמישה דברים. וצריך להבין מדוע, ותכף נראה מהם הדברים שחז"ל הדגישו, כדי להבין מה קורה ביום הזה. חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. דבר ראשון, נסתברו הלוחות. דבר שני, בוטל התמיד. דבר שלישי, הוא בקעה העיר. דבר רביעי, שרף אפוסטמוס את התורה. ודבר חמישי ואחרון, אצל חז"ל, לפי הסדר, הוא עמד צלם בהיכל. אז השאלה הנכונה זה בעצם הדרגתי. בגלל שנסתברו הלוחות, אז בוטל התמיד. שבוטל התמיד הופקע העיר, שהופקע העיר שרף הפוסמוס בתורה, ואז היה אפשר להעמיד צלם באחד. זאת אומרת, כל דבר גורר אחריו מסבר נוסף. עבירה גוררת עבירה. יש כאן הדרגתיות, שרשרת, מסוכנת, וברשותכם אני רוצה לעמוד על כל אחד מאותם חמישה דברים, ולהבין איך הדבר הזה נכון לכלל ולפרט, לאומה וליחיד. אז אנחנו לאט לאט ננסה להבין את הדברים האלה כדי לקבל כלים בעצמותו של יום הזה, יזיין בתמות, ולרקוש לעצמנו כלים כדי להבין איך מתמודדים עם אותם מסברים, עם אותם ימים, עם אותם מיצרים, כן, ימי בין המסרים. המכנה המשותף לכל אותם אירועים הוא רצית הצדק. אני מציין רצית, תדגישו את המילה רצית. רצית הצדק בתחומי הקודש השונים. מה זה אומר? שחזל כאן בעצם בחרו מכל מכלול הדברים שיכלו וקרו בוודאות לדבר על דברים מאוד מאוד דרסיתיים, ראשוניים, יסודיים, שורשיים, כי הם בעצם אב טיפוס לכל השאר. הם לקחו בעצם רק את הכללים. יש כאן חמישה כללים יסודיים לחיים בריאים של האדם הפרטי ושל האומה. וכשהדברים האלה נשברים, שיש בהם צדק, שיש בהם משבר, אז חד ושלום יש סכנה גדולה לכל המערכת.
זה לא חייב להיות
היום אנחנו צמים בגלל שלא עשינו את
זה.
במשנה זו הצביעו חכמי ישראל על היסוד השורשי של החורבן. אז אנחנו ברשותכם נתחיל אחד אחד. שבירת הלוחות. מה זה שבירת הלוחות? לפני שאתם מסתכלים בספר, אני מבקש לעבוד איתכם ביחד. מה זה שבירת הלוחות? למה קרה המקרה הזה? למה משה שבר את הלוחות? למה נצברו הלוחות? קודם כל צריך לומר את הפן החיובי, כי יש לוחות. יש לוחות, קודם כל. כלומר, ביום הזה מתוכנן חגיגה גדולה, שמחה גדולה, חיבור בין השמיים לבין הארץ. בפעם הראשונה בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא יורד עם חומר לעולם הזה. איזה יופי? יש יום יותר גדול מיוזיין בתמות? כן. אם זה מתפקש, מה קורה? כאב גדול באותו יום. נכון, אבל אנחנו עכשיו במסכת הזאת צריך להבין למה חז"ל דווקא קבעו את חמשת הדברים הללו ולא אחרים. למה? כי אם כל הזמן נזרוק את הדברים ואני כאן עונה לך דבר רק לאדם הראשון ורחוק, אז כל הזמן אנחנו נביא לעצמנו, טוב, בסדר, זה הוא, מה אני? הוא עשה שטויות, מה אני אשלם עכשיו על השטויות שהוא עשה? אבל גם אם אני אגיד לך שאתה זה הוא, אני מתעס, הוא מוכן מדי, אני לא מבין, עזוב אותי. חז"ל כאן רוצים שניגע, שנבין שאנחנו מסוגלים במו ידינו לסבור גם היום. אז אני חוזר על שאלתי, למה זה נסבר? מה קרה כדי שהלוחות האלה יתקברו? אוקיי. למה הוא שבר את הכתובה? זאת אומרת שהוא בעצם פותר אותה מזוגיות. הוא עוד מחזיר אותה למצב של רווקות, זאת אומרת שהיא אין לה קשר. הקשר נמצא, אבל הוא עדיין לא מתממש. זאת אומרת שמשה רבנו עושה אקט כדי להוציא את עם ישראל מסכנה של זנות, אחרי שכבר קיבלנו את הכתובה. אז הוא אומר, כאילו עוד לא קיבלתם את הכתובה, אז הלכתם עם מישהו אחר, לצורך העניין, כן, אבל עוד לא קיבלתם, אז לכן אתם קטורים בעצם. אתם עדיין במצב ביניים כזה. אני מכיר אתכם נקיים. דבר אחד, יפה. מה עוד? העגל זה תוצאה. מה זה התוצאה? למה עושים עגל?
אלה לוקח הישראל.
למה? כלומר, עגל במקום מה? במקום הלוחות, נכון? למה? מה זאת אומרת חוסר אמונה? להפך, פחד לירד משהו. פחד לקבל אחריות. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יורד כשהוא חקוק על הלוחות, בסדר? מה זה אומר? שבעצם החומר של העולם שלנו מתמלא באלוהות. ואז זה כבר דורש חיים ברמה אחרת מכל אחד ואחד מאיתנו. איך קוראים למדרגה שיורדת מהשמיים? יושר, אתם זוכרים? כדי להשאיר את היושר למעלה, מה מפתחים כאן למטה? עיגולים. בסדר? זה העגל. זאת אומרת, העיגולים שפיתחנו למטה, נאמר, מה זה עיגולים? בוא נגיד את זה בצורה פשוטה, כדי שכל אחד יבין. הטבע. הטבע שלנו הוא עגול. למה קוראים לטבע טבע? הנה, שום טבעת. כלומר, העולם שלנו הוא טבעת אחת גדולה. לכן, אנחנו מעדיפים לחיות בעולם טבעתי, כלומר, בעולם עיגולי. מהו עגול במערכת של העולם שלנו? הכל, הכל, כל הכדורים, כל הפלנטות, כן? תסתכלו ברמב״ם, בספר המדע, כל הגלגלים, הכל עגול. אין דבר ישר בעולמנו. וגם הזמן הוא עגול, כן, מעגל הזמן. הכל עגול בעולם שלנו. אין סתורות נסתרות בעולמנו, לא קיים דבר כזה, אפילו מבחינה מדעית מתמטית, אין. איפה היוקר היחידי שיכול להתממש כן בעולמנו? זה קוצה בריחו. דרך הזיכרון של אותו יושר שנקראים ישראל. ישראל ישר, ישר אין. כלומר, אנחנו שמרנו, אפילו בשמנו, את היושר שנשאר מהיושר. אבל אנחנו חייבים להיות, מעבירים את היושר. למה קוראים לנו ישר אל? כי רק אנחנו מסוגלים להעביר את היושר הזה, לתוך עולם שכולו עגולי. אני חוזרת בצורה פשוטה. כל אומות העולם וכל היקום כולו הוא עגול. זיכרון אחד נשאר מהיושר האלוהי שלפני בריאת העולם, וזה ישראל. ואנחנו אמורים להביא את היושר הזה אל תוך עולם העיגולים כדי לחבר יושר ועיגולים. יושר ועיגולים זאת הברכה לעולם, זה כמו נשמה בגוף. הנשמה שלי היא יושר או עיגולים? יושר. הגוף שלי עיגולים. ככה זה עובד. בסדר? מי מאפשר להכניס את הנשמה לתוך הגוף? עם ישראל. בסדר? יפה. כשעם ישראל מסרב במרכאות, או הוא או הערב רב, ולא חשוב, כי הרי כולם מסתכלים שם וכולם בוכים וכולם לא מקבלים בסופו של דבר, מה קורה? היושר לא יכול להיכנס אל תוך העיגולים, אבל בכל זאת הוא נסבר בתוך עולם העיגולים. נכון? כי משה שובר את הלוחות בעולם הזה, הוא לא משאיר אותם למעלה, בכוונה תחילה. יפה, יש נוכחות אפילו שהיא דרך מסבר, ותכף אנחנו מתקדמים. זאת אומרת שכל נוכחות אלוהית מאותו רגע בהיסטוריה חייבת לעבור דרך מסבר. הנה, אתם רואים איך מסכנים לאט לאט ככה בונים. זאת אומרת, כל פעם שהקדוש ברוך הוא יורד בכלל או בפרט אל עולמנו, זה יורד דרך סבירה של המנגנון הזה שיורד, ולא יורד בצורה חלקה, הוא חייב להתאבר, כי בפעם הראשונה שזה קרה, זה קרה דרך מטבר. תמיד. נכון. בסדר, אני לא נכנס עכשיו למושגים הקבליים, אבל תמיד זה חוזר. יפה. העיקרון הוא בגלל שהעולם עדיין לא מוכן, והקדוש ברוך הוא לא רוצה ליהנות, אלא רוצה לאפשר לעולם להיות הוא שואף, הוא רוצה, הוא מסתוקק. אם אין מסתוקקות, למה הדבר דומה? לגבר שמקיים יחסים עם אשתו בכוח. אם הוא לא מרגיש שאשתו מבקשת, רוצה, אין חז ושלום בזה תענוג, ולא רק שאין תענוג, זה יכול להגיע עד למצב של עונש חז ושלום. וזה עצוב. לכן הקדוש ברוך הוא בעצם ענה מאוד, מכבד מאוד את היכולת שלנו לקבל, ונותן לנו את הזמן. כמה זמן יש לנו כדי לקבל? 6,000 שנה. כל פעם מחדש הקדוש ברוך הוא מציע. לאט לאט, אנחנו צריכים להבין מה היעד כאן. זה לא דברים קטנים שבוא נסדר הכל היה יכול להיות בשקט. יש פה דברים עליונים, יש פה דברים עצומים, יש פה אין סוף לגלות בסוף. זה עצום, כן? אני קשה לי אפילו לומר את זה במילים. בואו נמשיך, אתם רואים שאנחנו מגיעים לתובנות? זאת אומרת, מאותו רגע קרה בעצם, זה בניין אב, זה נקרא בקבלה, או בהלכה בכלל, קבענו, בניין אב. מה זה בניין אב? אב טיפול, כאילו מדרגה שתמיד אותו דבר, אתם רואים הכל... מה? נכון, פחדנו לקבל את המימד האמיתי שלנו. כמה זמן לוקח לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, כדי להיות הוא בחייו? הרבה שנים, נכון? רבי יצחק, בגיל שלכם אתם מרגישים שאתם קצת יותר קרובים לעצמכם ממה שהייתם בגיל 18, נכון? יפה. כל אחד מנסה להתקרב לעצמו כל החיים. זה לא פשוט. כן. העיגול לא נסבר, היותר פשוט לא נכנס לעיגול. זה נקרא מסבר, אל תסתכלו על הדברים. המסבר נוצר מחוסר החיבור ביניהם. יפה, מחוסר החיבור הזה. כלומר, גבר ואישה שלא רוצים להיות ביחד, הם סברו. כן, אומרים, זה ביטוי, הם סברו. אז בשפות אחרות כתוב, אומרים, הם סברו. הם סברו את הקשר ביניהם. משהו נסבר. זאת אומרת, סבר זה לא רק סבר, כן? אם אני חולם חלום, איך קוראים לפתרון של החלום? סבר. כן, סבר החלום, זאת אומרת, פירושו של החלום. נכון? אוכל. מסביר. המסביר לצרכן, מה אתם חושבים שסוברים לכם על הראש את הדברים? כן, מסבר זה דבר שבא וחותך לך לפי היכולת שלך לקבל. כלומר, גם המסבר הזה, אנחנו עכשיו מתקדמים עוד קומה, הוא בעצם חיתוך היושר לחתיכות קטנות כדי לאפשר לתינוק שלא מוכן לקבל את החטא הגדול, לאכול אותו בעיסה קטנה. האם זה מובן? כלומר, בכל זאת קיבלנו את היושר, אז בצורה של מינון מאוד 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 קטן, ופינצטות קטנות.
זה לא רע, זה בשמחה.
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, מצוין. יפה מאוד, הנה זה כל השיעור, אתם כבר גמרתם, אנחנו יכולים לגמור את השיעור וללכת עם שלו. רבי חנניה בן עקשיא אומר... אבל אני רוצה לשתף אתכם, ואתם רואים שאתם לאט לאט, אתם רואים, אתם בונים את הציור. נכון, זה לא שצריך, הוא יום של שמחה, זה לא עניין של עתיד, הוא עדיין יום של שמחה, רק אם אתה ניגש ליום הזה בצורה נכונה. הרי הפוטנציאל שלו לא
נהנה.
אבל אתה צריך להרחיב, אבל אתה צריך להרחיב את היכולת שלך לקבל. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים שנמצא מכאן עם הרצון וההבנה שאנחנו כן יכולים להרחיב את הכלים שלנו. בסדר? זאת אומרת, בעצם נסכם סיכום ביניים, אנחנו צריכים לעשות תשובה על הפחד שלנו מלהיות רחבים, מלהיות גדולים, מלקבל דברים יותר גדולים. על זה צריך לעשות תשובה. רובנו, כן? רובנו ככולנו.
צריכים לעשות תשובה רק על זה. וקודם כל, כי בעצם אתה, ואתה, ואתה ואני פוחדים לקבל אחריות יותר גדולה מכפי שאנחנו כבר חיים היום, כי זה ידרוש ממני עוד זמן, זה ידרוש ממני על חשבון המשפחה, זה ידרוש ממני כל מיני דברים, כל אחד והחשבונות שלו, אז הוא מעדיף לחיות חיים קטנים יותר. ראש קטן. סבירת הלוחות, אז אני עכשיו קורא, ביוזיין בתמוז, קבעה בעניין אב לכל סוגי המשברים האפשריים בחיים. כל המשברים שלנו, לא חשוב באיזה תחום, כולם מושרשים באותו משבר. לוחות האבן היו כתובים באצבע אלוהים ומעשה אלוהים המה. זאת אומרת, יש כאן בעצם אלוהות, אידיאל שיורד לעולם הזה. פעם ראשונה שיורד מהשמיים, ומה זה יורד? אצל חז"ל? מתגלה. ומה זה אומר מתגלה? משנה. לא סתם יורד ואתה מכניס את זה לארון, נפל לי איזה פסק מלמעלה, אני מכניס אותו לספר. לא. הירידה האלוהית כמוה שיש שינוי כל המערכת שהיא פוגעת בה. הבנתם את העניין פה? כלומר, ירידת השם, גם אם זה נופל ונצבר ויורד בשברים, ברגע שזה נגע באוויר האטמוספירה של העולם שלנו, אני מתבטא בצורה פשוטה, זה משנה את כל המציאות של העולם שלנו. זהו, נגמר. כמו אותו יום, העולם שלנו צבוע בצבע אחר, נגמר. בדיוק.
כן. אז הוא אמר לו, לא, אני אספר סתם. אז הוא אמר לו, שלא תחתיר מילה אחת, ולא תוסיף מילה אחת. אם תוסיף או תחתיר מילה אחת, אז העולם יחרב.
נכון. זאת אומרת שהירידה האלוהית לעולמנו משנה את הכל. כולם בחוכמה עשית. כלומר, החוכמה האלוהית היא פועלת. היא פועלת בנו. למה אני אומר לכם כל פעם בשיעורים, וזה נובע מאותו שורש, שמי שלא מרגיש שהוא מתקדם בחיים שלו אחרי השיעורים, שלא יחזור. לא בגלל שאחד ושלום זה מין עונש. כי פשוט זה לא מתאים לו. הוא ימצא השיעור, שכשהוא יוצא מהשיעור הוא יחיה יותר. וישנה משהו בחיים שלו. זאת הבקשה באמת. ובכל זאת נקברו. עכשיו אני מוסיף עכשיו שכבה מאוד מסוכנת. מה זה ובכל זאת נקברו? למרות ש... יפה מאוד. למרות שזה אלוהי, הלוחות אלוהים, והמכתב מכתב אלוהים, חרות על הלוחות, יכול להיות דבר כזה שיש משבר באלוהות? אלא אם כן, המשבר הזה בא לחנך אותנו, כאילו האבא אומר לילד, אתה רואה גם אני נפלתי. יותר מסר כוחך, תראה בני היקר, המשבר הוא נורמלי בעולם הזה. גם אני כשיורד לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא משהו בי נסבר. כשאני מקבל זוגות, לטיפול. אני קודם כל אומר להם, זה נורמלי, אתם שונים. הקדוש ברוך הוא ברא את הטוב ואת הרע, יש גם חוסר טוב בעולם הזה, קח את זה בחשבון, זה לא סוף העולם. ואנשים הסובלים ביותר, ואנשים שלא רוצים לתפוס את זה, הם חושבים שהכל טוב, אבל אם אתה לא בהכל טוב, אז הכל לא טוב. אין דבר כזה, רבותיי, תירגעו. אבל יש פה חינוך. זעזוע שכזה מוליד בהכרח ספקות באמונה. הוא מחייב התמודדות רצינית. כלומר, מה קורה לי עכשיו? וואי, גם הקדוש ברוך הוא נדבר. אז מה, כל העולם הזה נדבר. החלל הפנוי שנוצר עקב המשבר מחליש את האמונה אצל האדם. והנה, והגרוע מכל הוא המסקנה שכל המסבירים שהוא עובר בחייו הם חסרי משמעות. זה בדיוק העניין. כלומר, אם אתם מבינים, וכל עוד אתם מבינים, שכל מסבר שהיה לכם בחיים, הייתה לו משמעות עמוקה, שאומנם לא הבנתם, אבל היא הייתה, זה בסדר גמור. אז המסבר הוא עדיין אופטימי. אז המסבר עדיין בונה. אז המסבר עדיין הולך לכיוון של חיים. אבל אם אתה חושב שכל מה שקורה זה בעצם תוצר של חוסר סדר בעולם הזה, ושום דבר לא קשור לשום דבר, והחלקת על קליפת בננה ונפלת ונגמר הסיפור, אל תבלבל את המוח. אין שום קשר לשום סדר פה. אדם שמרגיש מסקנה כזאת בחייו, הוא צריך סיכול מיידי, באמונה. בוודאי, בוודאי, אבל הרגע הזה נראה שהוא לא, הוא לא רגע. כאן באה התורה, אז הנה, מיד התורה באה לתקן את המצב הזה. באה התורה לחדש שהמסברים הם חלק מתיקון הבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא. למי יש פסוק לתת לי על זה? שהקדוש ברוך הוא ברא גם כן את החלק הזה. כן? יוצר אור ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. יש רע. כשמסתדמים להבין, עכשיו מה אתה צריך לעשות? המשבר ישנו, המשבר מופיע, ואתה נכנס לתוך הבנת המשבר. כן? כשאתה יושב על המשבר, בוא נגיד כך, מה זה לשבת על המשבר? ללדת. כלומר להתכונן ללידה. אז גם אתה, במרכאות, כל פעם שיש משבר כזה, כמובן שאנחנו לא הולכים לחפש את המשברים, אבל כשהם מופיעים, מה צריך לעשות? לשבת עליו. מה זה לשבת עליו? לחקור אותו. להבין מאיפה ולמה. וכשאתה יושב על המשבר, כמו אישה שיושבת על המשבר, מה קורה לה? היא יולדת תינוק. כלומר, התינוק בעצם נובע ממה? מהישיבה שלה על המשבר. יפה מאוד, יפה מאוד. תשנה את החשיבה שלך ותיתן לזה תינוק. תינוק חייב להיוולד מהסיפור הזה. אתמול קיבלתי זוג, והם באו בשביל משהו שהוא רצה והיא לא רצתה. לא חשוב. בסופו של דבר, הם יצאו מהפגישה עם תינוק. כלומר, אמרתי להם, עכשיו צריכים להביא, הוא, מה שהוא רצה, זה תינוק. זה לידה מחודשת של מדרגה. את לא רצית אותה בצורה שהוא רצה, אבל את חייבת לקבל את התינוק הזה בצורה אחרת. תצאו מפה ותבלו את התינוק הזה החדש. זה יתפוס מימד ותכונה מיוחדת, לא חשוב, לא רוצה להיכנס לפרטים. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שמכל משבר צריך להיוולד תינוק, נקודה. אם תינוק לא נולד ממשבר, המשבר היה חינם. ולא רק הוא היה חינם, אלא שהאדם יוצא עם תסכול והפנמה ורעיון כזה, שבעצם המשברים בחיים וכל מה שקורה בחיים, זה הכל ידי המקרה, ואין לזה שום משמעות, ותפסיק לתרגם כל דבר לכל דבר. יפה. לכן מגיעים לתוצאות חיוביות ולשבת על המשבר, ללדת, כן? ולכן אני חוזר על מה שאני תמיד אומר, זה השורש של המילה תלמיד. מה זה תלמיד? האדם שגורם לרב שלו ללדת, תינוק, לצורך העניין חידוש תורה. לכן תלמיד זה אותיות מיילד. כלומר, תלמיד טוב גורם לרב שלו ללדת בזמן השיעור. בסדר? דבר שאפילו הרב לא יתכונן ללדת. כי הרי אתה לא יודע מה יוצא מציור, נכון? אין בית מדרש בלי חידוש, בית מדרש אמיתי, כן? שהוא נקרא בית מדרש, כלומר שדורשים. אם אתה אומר לי ומספר לי סיפורים על מה שקרה, דבר, ועוד פעם אתה משחזר לי מה שקרה וכל הזמן מתן סיפורים, כן? אז כולם נרדמים. אבל אין בית מדרש בלי חידוש. כלומר, כל פעם שאתה יוצא מסיור, יש לך תינוק בבטן. או תינוק בכיס, או תינוק בזרוע. אז לכן, כל סיור הוא הריון מחודש. זה זיווג בין הרב לבין התלמידים, כדי להוליד לידה חדשה. בדמות החידוש, חידוש הדורפי. כשמסתדים להבין, מגיעים לתוצאות חיוביות, בסוד הלוחות השניים. מה זה התינוק של הלוחות הראשונים? הלוחות השניים. הנה, מיד. יפה. כלומר, כבר בסבירת הלוחות הראשונים, מה קורה? מתחילים כבר להתכונן ללוחות השניים. דרך מה הרווחתי בלוחות השניים? הרי הלוחות הראשונים לכאורה הרבה יותר טובים מהלוחות השניים. יפה. בלוחות הראשונים לא הייתה שותפות שלי. זה היה הכל מלמעלה. ולכן הגעתי בכוונה, הלוחות, לוחות, אלוהים, והמכתב, מכתב אלוהים. הכל אלוהים. אז מה יש לי? מה אני בתוך הסיפור הזה? שמת עליי איזה קערה על הראש ואמרת לי תעשה 1, 2, 3. בסדר. אני אשאל אתכם שאלה. חתול עושה את רצון השם, כן או לא? לא. הוא לא עושה את רצון השם. רצון השם עובר דרכו, אבל הוא לא עושה את רצון השם, כי הוא לא יכול לפתור את הרצון הזה. לעשות רצונו זה רק למי שיכול שלא לעשות רצונו. תינוק יכול לעשות רצונו ולא יכול לעשות רצונו. בן אדם יכול לסרב. חסול לא יכול לסרב, אז הוא לא עושה רצון השם. אבל רצון השם הוא עובר בו. הבנתם? שום דבר. יש מה שבא בכפייה זה המנגנון ההתחלתי. כלומר, מה בא בקפייה כאן? הלוחות הראשונים. איך נקרא להם? גולה. יפה. ואיך נקרא ללוחות השניים? בחירה. כל דבר בא בסגולה, הסגולה אומנם קשה להצגה, אז נותנים לי אפשרות, כן, שוברים לי את הסגולה לחתיכות קטנות, כדי שאהיה מסוגל בבחירתי החופשית, להיות שותף למעלה. אל תתנסי לשמה, כי אם לא תחשבי שאת לא בוחרת. ואני רוצה שתצאי מהשיעור הזה עם ההרגשה שאת כן בוחרת בחיי. אם לא, זה מסוכן. כל אחד בוחר באמת במה שהוא רוצה לעשות. כלומר, הלוחות השניים זה התינוק של הלוחות הראשונים, שנשברו. בסוד הלוחות השניים המבטאים את שותפותו של האדם בתהליך גילוי הקודש בעולם. הנה, הקודש ירד לעולם. עכשיו זה גם עם בחירה, עם שותפותו של האדם. האדם כבר חלק במהלך. מה הוא הביא בלוחות השניים? תכלס, מה הוא הביא? את הלוחות, את הלוחות. הלוחות השניים הם לוחות מאיפה? מהעולם הבא או מהעולם הזה? מהעולם הזה. משה מביא את הלוחות, נכון? זה שונה? בוודאי שזה שונה. מה זה אומר שאני מביא את הלוחות? מה הבאתי בעצם? יפה, כלי, כלי. לפני הגילוי, כלי. יכולת גילוי. כלומר, אתם מביאים, אני שואל אתכם שאלה עכשיו, אני שואל שאלה שלנו עכשיו. האם אנחנו מספיק מביאים את הלוחות השניים כלפי מעלה? כדי שהקדוש ברוך הוא יחקוף את אותיותיו בכלים האלה. הנה השאלה של פתיחות. כמה לוחות אתה מעלה למעלה? משה עושה את העבודה הזאת. האם המשה שלך מדי פעם מעלה לוחות כלפי ישמעיה כדי שהשמיים יחקקו את התוכן האלוהי בתוך הלוחות האלה שלך? אז תחשבו על זה, זה נקרא מים לוקחים. זה היסוד בקבלה שנקרא העלאת מן. כמה אני רוצה, כמה אני מביא כלי, כמה אני מופיע ככלי, כדי שהקדוש ברוך הוא יחקוק בי את מידותיו האלוקיות. יפה. אז אני רק רוצה להמחיש לכם כל פעם מחדש, ותסלחו לי אם זה קצת שווה לפעמים, כמה התורה מדברת על כל אחד מאיתנו. תפסיקו להסתכל על זה כסיפור יפה. זה עכשיו. כלומר, אני עכשיו במשבר, י' ז' בתמוז. זה צריך להוריד אצלי היום, מה? את הלוחות השניים. מיד. מתי הלוחות השניים מופיעים? לא, לא בתשעה באב. ביום הכיפורים. בסדר? ביום הכיפורים אנחנו מקבלים את הלוחות השניים. זאת אומרת ש... מה זה יום הכיפורים? יום של חיבור של השמיים והארץ. איך קוראים ליום הכיפורים במשנה? יום? חתונתו, יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא. איך אתם נכנסים ליום הכיפורים? תגידו את האמת. כמו אבלים, נכון? על היצר. אתם מבינים? אתם מבינים שזה יום שמחת ליבו? מידת הדין, הנה מה שאמרת, מלאה ברחמים גנוזים. יפה, זה הנפש, זה העניתם את הנפש, לא את הרוח, לא את הנשמה, לא את החיה ולא את היחידה. הנפש זה אל תאכל, בוא נתעשו לי בדברים יותר פנימיים. טוב, גם היום, למה את לא אוכלת? יש צורך להתענות. כי בינתיים אנחנו לא יכולים בלי. כלומר, אני לא יכול להגיע למדרגה אם אני לא פנוי. אז אני מתנתק מכל מה שבעצם מסנדל אותי. מעינת הסנדל. מידת הדין מלאה ברחמים, גנודים. זה רחמים גדולים. ועל זה אמרו חז"ל בברכות מ"ד, שיש לברך על הרעה, שלא שמברכים על הטובה. עכשיו אתם מברכים מה זה אומר, אתם מבינים מה זה אומר. זאת אומרת, גם מה שנראה לי כדבר לא טוב לכאורה, אני יודע שגנוז בו דבר טוב, אבל אני צריך גישה שונה לדבר הזה. לפי הגישה שלי, אוכל להוציא את הילד הגנוז. חילפתי תפוז, מצאתי לי בפנים, ילד יפה. באמת? זה מה שצריך לעשות. בכל מדרגה יש ילד שמחכה לך בפנים. קח את הילד, קח את הלידה, קח את הרווח שהרווחת מאותו מסבר. היית חולה, יצאת מהמחלה, מה הרווחת? איפה הילד של אותה מחלה? סבלת, עכשיו אתה מרגיש יותר טוב, לא סתם עושים תעודה תודעיה כדי להגיד תודה לשם. אני אומר תודה, בוודאי שאני אומר תודה, אבל אני גם מראה לקדוש ברוך הוא, תראה את התינוק שנולד מזה, הקדוש ברוך הוא, זה העניין. אם אתה לא מסוגל לתפוס את התינוק ולהראות אותו ולומר את זה, כלומר למקם את זה, להדגיש את זה, אז יש לך בעיה שעדיין לא הבנת עד תום את המציאות הפנימית שהייתה כך. כל המסברים מושרשים איפה בסבירת הלוחות. כלומר, בחוסר הבנתנו כמקבלים את הטוב העליון שהוא נותן לנו לטובת החיים. אז אני בעצם כועס על עצמי במרכאות. למה אני כל כך מגמד את הרצונות שלי לקבל? למה אומרים לי כל הזמן, תפסיק כבר לרצות הכל? וזה אני חוזר על מה שאני כבר אומר הרבה פעמים בסייעתא דשמיא, לא לצמצם את הרצון לקבל, להפך, תגדיל את הרצון לקבל, אבל רק תשנה את הצורה שלו. תרפה את כל העולם כדי לחלק ולהשפיע את כל העולם. אבל אם תגמד, אתה תפברק אנשים שהם פרווה, קטנים, מצומצמים, פחדנים. יום י"ז בתמוז היה מיועד בשורשו, ועדיין, מששת ימי בראשית, להיות יום המפגש המיוחל בין השמיים לארץ. חריטת ערכי הקודש על חומר המציאות הולידה פחד גדול מהחשש לאחריות הנלווית לזה. הסברנו את זה, נכון? במקום לקבל את היושר השמימי, נולד צירוף ספונטני שנבע מן ההחלטה להישאר בעיגולי הטבע. כן? קראנו לזה עיגולים של שמחה. אתה עושה עיגולים לעצמך, ואתה חושב שזה שמחה, כי אתה שקט. והוא הביטוי הפנימי לחטא העגל. הייתי קורא לחטא העגל חטא הפחד. מלהיות גדול. לכן עגל זה קטן. לא כתוב חטא הפרה. להפך, באים לתקן את הקטנות הזאת בהבאת הפרה. למה? אומרים לך, הנה הבעיה שלך. אתה רוצה להיות כל הזמן עגל, קטן. במקום להיות מריאה וריאה, פרה. במקום להולים, במקום להביא חיים לחיים, אתה נשאר עגל. הם מחסומים שונים במוכניות, ותכף אנחנו עדיין בראשון. אני מסיים את הראשון. הפחד מלגדול הפך את המפגש המתוכנן למשבר שהשאיר את חותמו על כל ההיסטוריה האנושית. כלומר, כולם סובלים, לא רק ישראל, כן? כי הרי אם היינו מקבלים, זה לטובת העולם. כולם סובלים מזה. שבירת הלוחות היא כאין חזרה על מה שקרה בשבירת הכלים. במילים אחרות, הייתה לנו אפשרות ברגע הזה לתקן את סבירת הכלים, וקרה מה שקרה. נכון, נכון, ברגע המדויק. נכון. זה חוסר לימוד בגודל שלנו. ולכן אני תמיד אומר בתיאורים, צריך ללמוד מי אנחנו. בצורה לאומית קודם כל, מי הקדוש ברוך הוא ברא, איזו תכונה הוא ברא לנו כנשמת האומה של ישראל, ואחרי זה מי אני כפרט של האומה הגדולה הזאת. גאווה? גאווה זה שאני חושב שהדברים באים ממני. גאווה זה לא זה בכלל. גם זה אנשים מתבלבלים הרבה, אבל צודקת לשאול את השאלה. גאווה זה לא זה בכלל. אני יכול לרצות את העולם כולו ושיהיה לי את העולם כולו, אבל אני אומר כל הזמן הכל מת השם. זה לא גאווה בכלל. דבר שני שקרה שם, ביטול התמיד. עזבו את הטקסט. מה זה ביטול התמיד? הפסקת, אתה לא יודע להתמיד. אתה מבטל את ההתמדה. אתה לא יודע להיות נצחי. אתה מתחיל דברים ומתייר. אתה רוצה לעשות משהו וחותך. מה קרה? התמיד הזה שהיית מעוגן בקודש דרכו היה פעמיים ביום, בבוקר ובערב. זאת אומרת, בספר בין הלילה ליום ובין הספר בין היום ללילה. בואו נקרא. ביטול התמיד הוא ביטוי לצדק בערך ההמשכיות. קורבן התמיד בלט ביציבות אשר סידר לעולם דרך ישראל. הסדר היומיומי בנה מערכת אמון בין העולמות. צריך שיהיה סדר. חייב שיהיה סדר. אתה צריך להיפגש עם אשתך יום אחד בשבוע. אתה צריך להיפגש עם אחד מהילדים שלך ביום חמישי בשעה 5, עם הילד השני ביום שלישי בשעה 6, עם הילד השלישי וכו'. זה סדרים, זה קביעות, זה סיורים, זה תורה. כשהופר הסדר, הוא בוטל התמיד. אתם מבינים מה בוטל פה? זה יפה, אבל אתה יכול ללמוד את המשנה הזאת כל החיים ולחשוב שבוטל קורבן תמיד. אני מדבר על משהו אחר. הקרבה התמידית בוטלה. כאילו בוטלה התמידיות, ושאין כבר אפשרות לסמוך על הנצח כביכול. ביטול התמיד הוא משבר במימד הזמן. ובקעי העיר, אני מתקדם. כאן מתקדם הנזק, הוא מגיע אל מימד העולם, נכון? יש עולם, שנה ונפש, נכון? אז ראינו כבר את הזמן, עכשיו אנחנו רואים את המימד העולמי של המקום, הופגעה העיר. מה זה הופגעה העיר? אל תיכנסו לתת. מה זה הופגעה העיר, לדעתם? יפה, הייתה חומה, נעשה סדק בחומה שלי, במגן שלי, בחוסן שלי. יפה, מערכת החיסון שלי הופגעה. ברגע שמערכת החיסון חד ושלום, יש בסדק, מה קורה? נכנסים כל הווירוסים, כל המחלות חזקות, כל החיידקים והחייזרים. זה החייזרים האמיתיים, זרים לאומה שלנו. כשהאויב מצליח לבקוע את חומת המגן של העיר, פירושו של דבר שהמשבר החריף ועבר כבר לתחילת המקום. סדק בחומה הוא סדק ביציבותה של האומה ושל פרטיה. חדירת ערכי הגלות הזרים אל תוך המציאות הישראלית. האח הגדול, כל השטויות האלה, כן? היא אשר הזכיה את חומת העיר והראה את חוסנה של האומה. מתקדמים. כן, אפשר אחורה. מסבר הלוחות זה הבסיס של הכל. בסדר? אחרי מסבר הלוחות יש בעצם ארבעה שלבים, שהם בעצם כל העולם שלנו. כלומר, אחד זה קוצו של יוד, ושאר הדברים זה יוד כבסקל. בסדר? לא כתבתי את זה בסיור, אבל טוב שאת שואלת, זה מאפשר עוד חידוש שאת מולידה עכשיו. נכון. חמש מדרגות של הנשמה וכו' וכו' וכו'. כל האפשרויות. שריפת התורה. מה זה שריפת התורה? אפוסטמון. כן, שרף את התורה. מי זה אפוסטמון? נו, אדם. אפוסטמה, מי זה
אפוסטמון?
כן, אבל מה אכפת לי ממנו? תגיד, אם המשנה הייתה אומרת לי, שריפה התורה. לא, נשריפה התורה, שרפו את התורה. מה אכפת לי מהאפוסטמון?
הוא נגע בקשר האלוקי.
נכון שהוא נקי.
נוגע בקשר האלוקי בין ישראל לכבוד ישראל.
מה זה
קשר? התורה היא אותיות. האותיות נזרו לפני הטבע.
אוקיי, אני רוצה לדעת מי זה הפוסטמות. מה הוא מייצג? למה המשנה כותבת את שמו? זאת השאלה שלי.
אז מה? את העולם.
תגידי לי, נשרפה התורה בידי הרומאים. יש סוד בשם הפוסטמות. בסדר? אז אני לא אגיד לכם את זה עכשיו, תעשו שיעורי בית. טוב, שריפת התורה היא השלב הבא בתהליך ההתדרדרות. כשחומת העם, תשימו לב, לא אמרתי כשחומת העיר, הפכתי את החומה של העיר לחומת העם, זה אותו דבר. כשחומת העם הופקעה, מתחילה להתרחש בפועל מלחמת תרבות, נכון? שמעמידה בספק את ערכי היהדות מול השיטות האחרות שהאומות מסיעות. אז מה עושים בעצם? שורפים את התורה. כלומר, אתה כבר לא בטוח שהתורה זה הדבר האמיתי. יש כל מיני עצות, כל מיני שיטות, כל אחד מביא שיטה אחרת היום. כמה שיטות של רפואה יש היום? כמה שיש אנשים? כל אחד יש לו שיטה שלו. אני צריך לפתוח עוד איזה שיטה באינטרנט. יום אחד שיבואו שיטת יואל, לא יודע. כל אחד פותח שיטה היום. שריפת התורה כמוה כשריפת ערכי התורה. זה מה שמעניין אותי, שערכי התורה כבר לא נמצאים במדרגה גבוהה. שמו את התורה ליד כל הספרים האחרים. תכניס את התורה ליד ספרי הפילוסופיה, ספרי הקוראן, ספרי לא יודע מה, וזה חלק מהכל. יפה מאוד. התורה אינה יכולה להצטרף, אלא אם כן קדמה לה הצלטה שנבעה מחוסר הוודאות של ישראל בתורתה. ברגע שהתורה שלי מתקפת, כן, הלכתי לראות מישהו שבוע שעבר, נכנסתי לבית, הראה לי שהוא רב. הוא אומר שהוא רב, ככה הוא אמר, לא ראיתי אבל לא. בסדר. הראה לי את כל הזה שלו, אומר לי, תראה, אני שמתי, אתה רואה את התנ"ך, זה ולידו ספרים באיראנית, וזה, וכל מיני דברים. הוא אומר לי, הכל זה אותו דבר. מה דודך לי, דודה יפה בנמל? הכל אותו דבר. לכל אחד יש מה להגיד, כולם צודקים. זה נקרא פוד. נכון. בסופו של דבר, כולם צודקים. העמדת צלם בהיכל, המדרגה האחרונה שאנחנו מסיימים איתה, הוא יסוד העמדת כוח זר. מה זה צלם? איפה הכניסו את הצלם הזה, ריבונו של עולם? לתוך בית המקדש אתה מכניס צלם. מה זה אומר? לא, זה פשוט המקום ריק. איך אתה יכול להכניס למקום כזה צלם? יכול להתערב דבר שם? כתוב כשמשה נכנס ולא יכול להיכנס איש עמו ובורא לקודש, עכשיו אתה מכניס לי צלם? בן אדם לא יכול להתערב. כלומר, גם כשהכהן נכנס לבית המקדש לבית קודש הקודשים, הוא לא בן אדם, הוא הופך למשהו אחר. ופה אתה מכניס לי צלם? איך נכנס צלם? אין אדם עובר עבירה אם כן נכנסה בו רוח. כלומר, קדם לזה פינוי. של הקודש. פינית, זה הפך להיות סתם קירות. זה כבר לא בית המקדש, זה בית, זה אבנים. אז אתה יכול להכניס פעם תורה, תוציא את התורה, פעם תכניס עגל, תוציא את העגל, תלוי בחגים. יום אחד תכניס עץ השוח, אחרי זה תלוי כן בזמנים. יש מקום כזה שמקבל את כל האלים? ביחד? איך קוראים לזה? כמעט. לא, יש מקום שנקרא בשם, במרכאות, אני מתרגם לכם את זה, בית כנסת לכל האלים, שכל אחד נכנס ומתפלל לאל שלו. פנתיאון. מה זה פנתיאון? ריכוז של כל האלים. כלומר, רבי לוי של כל האלים. אתה נכנס לשם ואתה בוחר איזה אל מתפלל. להבין. ויש לך גם אלוהי ישראל, כן? אנחנו נשמע אותו שם, שמים אותו באיזשהו מקום, לא יודע מה. כן נשמע. יש לנו מקום כזה בחיפה עכשיו. הבהאים. הגן הזה. זה שיטה של עבודה זרה, רצינית. כן? מה זה העמדת הצלם? העמדת הצלם זה לא בהיכל שם. אתם מבינים שזה בהיכל של כל אחד מאיתנו. תפסיקו להכניס דברים אחרים, צלמים. תפסיקו להכניס צלמים, זה דומה אבל זה לא זה, זה רק צילום, זה צלם, זה לא האמת. הוא יסוד העמדת כוח זר בריק שנוצר בנשמת האומה. גרמת לריק, שמה נכנס הצלם. כשישראל נחלשים באמונתם, נוצרת ריקנות שמתמלאת מיד בגופים זרים. אומות רבות ניסו לתפוס את מקומו של עם ישראל, כן? כדי להוביל את ההיסטוריה האנושית. כל אחד בא ואמר, אנחנו אמיתיים, זוזו, תפנה את המקום, פעם אחת היית, אתה עכשיו בתור שלי, אני בתור. כן, כל אחד לפי הזמן שלו. דווקא לסיום, המשברים הם פרקי זמן עבורנו. מה זה פרקי זמן? זמנים שאנחנו צריכים לשבת. כל פעם שמופיע המשבר צריך לשבת, לנוח, לעצור ולבחון את המשבר. לקחת פסק זמן. הם, אותם המשברים, מאפשרים לנו לעשות חשבון נפש מעמיק עד שהרצון לעשות את רצון השם יתעורר בנו מחדש בתשוקה גדולה ובגעגועים. זאת אומרת, אל תחזור לדתיות שלך. תעורר בעצמך את התשוקה להתפלל, את התשוקה ללמוד, את התשוקה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. לא מעניין אותי שאתה אומר ממי. מי מקשיב באמת לשמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד? אתם מקשיבים, תגידו את האמת. כל פעם שאתם אומרים שמע ישראל, אתם באמת מקשיבים למילים שאתם אומרים? שאנחנו אומרים? ואני איתכם? אתה יודע מה זה שמע ישראל? אתה מסוגל לשמוע לאחיך? רק בתנאי זה השם אלוהים הוא השם אחד. שמע ישראל. מוזיקה, כן, כולם יודעים לשיר. מוזיקה, חבל על הזמן. פיוט, חבל על הזמן. אבל איפה הנשמה? מה אמרת בפנים? כדי לומר שמע ישראל באמת אחרי בשעה לפחות. להתגעגע על הקודש, לא להיות מכני, לא להפוך למכונות. פסקי הזמן מאפשרים להרים את הראייה שלנו לפסגות האידיאלים האלוהים. כשנלכד ארון האלוהים, דוגמה, היסטורית, בימי שמואל הנביא, אחרי שהוא שב למחנה ישראל, הוא לא הוכנס תכף מיד אל בית המקדש. כמה זמן לקח?
20 שנה.
היו יכולים להחזיר אותו, הנה, החזרנו אותו, ניצחנו, תכניס אותו למקום. לא. 20 שנה של פסק זמן היו נחוצים כדי להפנים את מה שגרם להפסיד אותו. אתם מבינים מה זה אומר? אתה נפלת, כן? רכב התקלקל, אתה מכניס אותו למוסך, פעפע, פע, פום, 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 פעם, אתה מחזיר לך את הרכב, זהו, ברוך השם. כמה שילמת? לא שילמת, אני מסוגל, יש לי ביטוח טוב. אתה לא שואל מה, מי, מו, איך, מה קרה שם. לא, נכנס, יצא, זהו. כאב לך הראש, לקחת כדור, שאתה מרגיש טוב, נגמר, מה אתה רוצה ממנו? לא הבנת כלום. 20 שנה, ארון השם, לא איזה... ארון השם, 20 שנה, מה קרה לנו? למה הגענו למצא שוליקד? לא יכול להיות דבר כזה. בוא נעשה חשבון נפש. 20 שנה של חשבון נפש, אחרי זה מחזירים אותו למקום. כלומר, אל תחזיר, אל תתלהט להחזיר מהר את הדברים למקומם. תחשוב מה קרה באמצע. להחזיר למקום ולעשות כאילו הכל היה בסדר, בסדר, כן? זה לא כך. זה לטטה מתחת לשטיח. כשיש לך קריזה, כשיש לך משבר בזוגיות, כשיש לך משהו, תכתב על זה. תחשוב על זה. תבנה את זה. אל תחזור למסלול כאילו לא קרה. זהו, רע. בוז, נגמר הסיפור. חכמי ישראל הקטילו את חוטי תמוז ואב לעיניים בגוף האדם. נכון? תרי עיני. הראייה או הדיסה שלנו לכל עניין בחיים, זה בעצם מדובר על זה, זה ראייה, זה איך לגשת לכל עניין. היא אשר קובעת את ערך הדברים. זאת אומרת, הדברים אין להם ערך מהחמה. יש להם את הערך שאני נותן להם לפי הראייה שלי. המרגלים שרו את הארץ בחוטי תמוז ואב, נכון? עד תשעה באב. הם יצאו בסוף חודש. סיוון? כן, סיוון? כל חודש תמוז הם היו מרגלים. כלומר, אני עכשיו מדבר איתכם, המרגלים שרים את הארץ. מי זה המרגלים? מה שלא יהיה אנחנו, השם ישמור, כן? כלומר, כל החודש הזה, מה אנחנו עושים? תשימו לב עכשיו, אני אומר לכם את זה 15 ימים, 17 ימים אחרי ראש חודש, אבל מה עשיתם במשך 17 יום, אם לא שמתם לב? שרתם את הארץ גם אתם. כלומר, אמרתם דברים על הממשלה, זרקתם כל מיני כללות על כל מיני אנשים. חס ושלום. צריך להיזהר. אני אומר את זה בגדול כדי להמחיש לנו מה אנחנו, לאן אנחנו נופלים. צריכים להיזהר מה אנחנו אומרים. וזה הזמן. זה אנחנו העכשיו שלהם. אנחנו העכשיו שלהם. כן? המרגלים שרו את הארץ בחוצה תמוז וראו אותה בעין רעה. זאת המציאות האמיתית של עין רעה. אומרים יש לו עין רעה. מה זה עין רעה? הוא רואה הכל רע. אין לו דבר חיובי. כל מה שהוא רואה, רק יש לו דברים להגיד רע על הדבר הזה. כן, אבל... תשמעי, אני לא מקבל את זה. כן, תמיד יש לו איזה מיני הרע. הוא חושב את עצמו חכם. תמיד עין רעה. התיקון שלנו ברור. הוא פשוט מאוד, אבל הוא קשה. עלינו לחדש את צורת ראייתנו בעין טובה ולראות איך הגאולה מתרקמת ומתקדמת לנגד עינינו היום. אז אם קצת הרווחנו מפסק הזמן הזה של שעה ועשר דקות לטובת העין המחודשת שלנו, בעזרת השם אולי גם נגיע לשלב שנוריד את המשקפיים ונראה את המציאות בעין טובה. אמן כן. רבי חנניה בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לקדוש את ישראל, אם כך הוא בא
תודה רבה שבאתם.